לילה טוב, הרב טובי בלוי. יש לנו אורח באולפן, הרב טובי בלוי, מנהל סמינר בית חנה בירושלים, ומחשובי חסידי חב"ד הידועים מזה שנות דור. הוא קיבל אותנו בביקורו כאן באולפן של רדיו קול ברמה, ובא לדבר איתנו לרגל היום ההילולה של האדמו"ר הקדוש, האדמו"ר מלובביץ', זכותו יגן עלינו. לילה טוב לך, הרב בלוי. הרב בלוי.
ערב טוב ומבורך.
אני רציתי לשאול כזאת שאלה. בשנה האחרונה יצא ספר שקוראים לו סודו של הרבי. בלי להתייחס לתוכן שלו, אני באמת רציתי לברר מה באמת היה סודו של הרבי. כיצד הוא הצליח להקים מערכת כזאת שרק מתרחבת והולכת אחרי 20 שנה בלעדיו?
הסוד של הרבי הוא הסוד של הקדוש ברוך הוא ומשה רבינו, שהקדוש ברוך הוא כתוב ששוטל את אנשים כמו משה רבינו, התפשטות הדמושה בכל דור ודור. זה סוד מיוחד, זה האנשים הגדולים שהקדוש ברוך הוא בחר בהם להניג את הדור ולקרב אותם לקדוש ברוך הוא, לתורה ולמצוות. וזה הסוד האמיתי. אנחנו כמובן רחוקים מבחינתנו שלנו להכיר את מהותו ואת ענייניו של הרבי. אבל אנחנו יודעים את מה שהוא פעל ומה שהוא עשה, מה שהוא עשה במשך 40, למעלה מ-40 שנות נשיאותו, פעל ועשה דברים חסרי, בהיקף חסר תקדים לגמרי, חסר תקדים וחסר אך ורע בהיסטוריה, אפילו בהיסטוריה היהודית התורנית, אני חושב, מכל הבחינות, הן מבחינת הפריון התורני, מה שהוא הפיק זה חידושי תורה בכל חדרי התורה, בהלכה ובקבלה ובאגדה ובמחשבת ישראל וענייני אמונות ודעות וכו' וכו', סוגיות בש"ס וכו', והן בענייני השקפה והדרכה והוראות למעשה והפעלה של מאות אלפי יהודים לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. מסופקני אם עוד מישהו בדור הזה, אפילו אולי בדורות אחרים, קירב כל כך הרבה יהודים אל הקדוש ברוך ולתורה כמו הרבי. זה סוד כמובן, אנחנו לא יודעים איך זה יכול להיות, ובאמת זה היה בלתי על טבעי לגמרי, כל ההנהגה שלו. במשך כל השנים האלה שהוא הגיע לגיל של למעלה מ-90, והוא פעל בשיא המרץ והחיוניות, 24 שעות ממה הוא לא אכל ולא שתה ולא ישן כמעט, והפריון היה בלי הפסקה, ממש זה דבר שבאמת הוא בלתי טבעי לחלוטין.
באמת, מביא אותי, השאלה הראשונה מביאה אותי לשאלה השנייה, האם לרבי שבאמת אפשר לומר שהוא היה אדם המחושב המפורסם והחשוף ביותר בעולם, היו לו בכלל סודות, ולכאורה היה האדם השקוף ביותר בעולם.
אמרת הרבה פעמים שהרבי, שכביכול היה אדם, כמו שהגדרתך, החשוף ביותר בעולם, הוא היה הצדיק הנסתר הכי הגדול בעולם. מסופר לאחד מהצדיקי החסידות, שחסיד אחד, בדורות קודמים, שחסיד אחד שאל אותו, הרי אומרים שיש צדיקים נסתרים בכל דור, אז אתה הרי לא נסתר. אז הצדיק הזה ענה לו, אוי ואבוי, היה לי אם הייתי רק מה שאתם חושבים. זאת אומרת, הרבי היה נסתר מכל הבחינות, אנחנו לא יודעים שום דבר מענייניו הפנימיים ומהותו ועבודתו עם הקדוש ברוך הוא. מה שראינו, ראינו נגד העיניים, כמובן שמי שיש לו עיניים אז הוא רע. הרבה גדולים בישראל אמרו לי שהם ראו פה שיש פה יהודי שהוא קרוב אל הקדוש ברוך הוא ולא מסיח דעתו מן הקדוש ברוך הוא. פעם ביקרתי אצל התולדות הצדיק, התולדות אהרון. כמובן זה חצי צדיק לברכה זה שכבר לא חי. אחרי שהוא ביקר כמה פעמיים אצל הרבי. שאלתי אותו מה הוא אומר את זה ביידיש, אני תרגם את זה מיד. הוא אומר, עזה גדישי, עזה תארה. קדושה כזאת ותארה כזאת. יצא מההתפעלות מהקדושה. זה דבר שזה לא מהדברים שרואים. רואים כמובן, מי שלומד תורה, רואים איך שהוא מלמד, רואים איך שמרביץ תורה, רואים איך כל הפעולות שהוא עושה, אבל הקדושה שלו זה צריכים עיניים מיוחדות, וזה הסוד, זה הסודו של הרבי, הסוד, זה באמת סוד, סוד מיוחד שאף אחד לא יודע אותו, ואף אחד לא זוכר להגיע אליו.
איך אתה מגדיר את הרבי, אם בכלל אפשר למצות אישיות כזאת במשפטים קצרים?
אמרתי את פשטות הדימוי שבכל דבר הזה, כמו שאני יכול להגדיר את משה רבינו, משה רבינו, אותו דבר הרבי, זה הרבי, אין לנו שום הגדרות מיוחדות, כן, כי הרבי, המושג הזה כולל הכל מאשר רק אפשר לומר, כל השיא של השלימות של האדם השלם כפי שמוצג בכל הספרות התורנית, בהלכה ובמוסר, ואדם שמושלם מכל הבחינות, ותחסרי מעט מאלוקים, כמו שכתוב על הצדיקים הגדולים.
היה לי דוד שקראו לו הרב מרדכי כהן, הבנים שלו היו עורכים של עיתון שבועון דתי, פנים ופנים.
פנחס פלי ושמואל אבידור, הכרתי אותם, כן, מנחם הכהן, כן.
כן, כן. עכשיו, הוא כתב שם כמה מאמרים תורניים בענייני הלכה ואגדה וכל מיני דברים כאלה. הוא ביקר אצל הרבי בשנות החף, לפני הרבה שנים, לפני 50 וכמה שנים. עכשיו, כשהוא היה אצל הרבי, אז הוא הופתע, הוא היה אצלו בשתיים בלילה, הוא הופתע כשהרבי התחיל להעיר לו סדרה של הערות על מאמרים שהוא כתב בעיתון פנים אל פנים וכל מיני דברים כאלה, ואז הוא ככה, הרבי ראה על הפנים שלו את הפלא, כאילו הרבי קורא את המאמרים שלי, אז הרבי אמר לו, לובביץ' לינט אלס.
כן, ההגדרה הזאת מתכוונת לומר, זה, התמיהה פה היא שלכאורה, זה, פנים ופנים זה לא באופן מוצר, זה משהו תורני, וזה כאילו תמיהה, איך הרבי קורא דברים כאלה. אבל למעשה, לובביץ' לינט אלס, זאת אומרת, הרבי קורא את הכל, לומד את הכל, ממש כל ספר, אפשר לומר שהוא היה בקיא בכל הספרות התורנית שיצאה אי פעם. הוא היה מצטט קטעים מכל מיני ספרים, בלי להסתכל, מדבר ברבים, לא רק מאמרים מהגמרא או מהזוהר הקדוש וכיוצא בזה, אפילו ספרים של האחרונים. ציטט ספר של רבי צדוק הכהן, או של הבני סחור, מישהו, את כולם מצטט אותם בלי שלא ידבר חיים מבריסק או רגצ'ובי, כל אילו ידעו אותם על פי הלוך וחזור, בלי שום בעיה, בלי שום קושי. כמובן שהמוח שלו היה מוח פנומנלי, לא משהו נורמלי בכלל בדור הזה.
הרב בלוי, אולי תספר לנו איך אתה הגעת לחב"ד?
קצת לא נעים להיחשף בציבור, אבל נאמר בקצרה, אני כמובן, שאולי יש מיודעים את זה, שאני בן למשפחה לא חבדת, כן? אני בן למשפחת בלוי, שמשפחה ירושלמית ידועה.
על רקע זה באה השאלה שלי, שמשפחת בלוי.
אם כן. אז הייתי בגיל 17, למדתי ביצחיים, בישיבת יצחיים. הייתי נחשב אפילו לבחור למדם וכו'. אבל חיפשתי משהו קצת יותר פנימי, יותר משהו, יש לי כמה בקשי השם ככה. וניסיתי בירושלים, הרי ברוך השם לא חסרים, ירושלים מבורכת. עשיתי כל מיני כיוונים, כל מיני חצרות, כל מיני זרמים, גם בחסידות, גם במוסר וכו'. לא מצאתי סיפוק, השגחה גלגלה, אלה ספרים, ספר של אדמו"ר הזקן של בעל התניא, ואז מצאתי את שאהבה נפשי. ובכל זאת היה לי עדיין התלבטויות. כתבתי מכתב לרבי, זה היה בתשי"ג, באלו תשי"ג, כלומר לפני 60 שנה, למעלה מ-60 שנה, כתבתי מכתב לרבי ופירטתי את ההתלבטויות שלי, כלומר, בעיקר חששתי איזה קבלה, אסור ללמוד קבלה, צעירים אסור ללמוד קבלה, ויש בתורת חב"ד, יש הרבה דברים מקבלה. הרבי ענה לי בפותרות והסביר לי שנכון שמובאים קטעים מהקבלה, וזה לא נזל תורת הקבלה ועד רבה, החסידות היא זו שמביאה את הקבלה, יש עניין דווקא ללמוד קבלה, וכמובן לא בכל אחד, אבל היא זו שעושה את הקבלה, מה שנקרא, נגישה יותר לכל אחד, בדרך תורת חב"ד. וזה מאוד לקח אותי. דרך אגב, רוצה לספר, אם שייך יש שם קצת מויפס גם כן במכתב הזה. כי הרב הוסיף אחרי ההסבר שעונה לי, הרב הוסיף עוד קטע שאין להקשות מה היה לפני החסידות. כמו שאין להקשות מה היה לפני הגאונים או המוראים או התנאים, כל דבר הקדוש ברוך נותן בזמנו את התרופה, את החלק התורני שצריך להתגלות בדור המתאים. זה מה שרב ענה לי. אני התפלטתי קצת על זה, למה? כיוון שהשאלה הזאת לא הציקה לי. הציקו לי שאלות אחרות כאמור, אבל לא השאלה הזאת. פתאום הוא עונה לי על שאלה שלא שאלתי. אבל אבי זיכרונו לברכה, הוא למעשה לא ידע כל הזמן שעל ההתקרבותי לחב"ד, ופתאום אחרי תקופה, כמה שבועות נודע לו הדבר, אז הוא בא ושאל את השאלות, השאלה הראשונה שלה, מה היה לפני החסידות? מה חסר לפני החסידות? זה לא היה בסדר. אז זה קריאת תגה כזאת, מה פתאום צריכים את החסידות? אנשים מצדיקים לפני זה. אז מיד נזכרתי בתשובה הזאת, וזה היה התברר שהרבי הקדים רפואה למכה בעניין הזה.
יש, אני ראיתי שגם יש לכם סיפור עם, גם עוד מופת שהיה לכם עם הלידה של הבן שלכם.
כן, אלה הרבה, ברוך השם, הרבה מופתים, כל אחד מהם מופתים, כמו שאמרו פעם, התגלגלו מתחת לשולחן אצל הרבי, דרך אגב, בסוגריים, היום גם עם הציון הקדוש, יש כמו נתפילות שם, ומתקבלות ממש בפעילי פלאים גם היום. בשעתו יש הרבה דברים נפלאים שמפורסמים, כבר כתובים מעלי ספר, כל מה שאתה מתכוון, לא יודע איפה ראית את זה, אני פשוט, לנו, לילדים, הילד של הבכור שלנו נולד 4 שנים אחרי נישואים, ולא נפקדנו, לא נפקדה, כל משך השנים, כמובן שהיינו בדאגה רבה וכו', טיפולים וכו', אז כתבנו לרבי, אז בתחילה הרבי כתב, אם קרה, הזכיר לציון וכו', כדרכו בקש. אחר כך זה היה בניסן, בניסן תפשין י"ח, אז הרבי כתב לי, מכתב לאשתי, הוא כתב, ולא לי, שתהיה בשמחה, ובשנה הזו הקדוש במעלה משאלות לבך ולטוב. המכתב קיים, אפשר לראות צילום שלו בכל הזדמנות, הוא קיים אצלי בין, ברוך השם, 150 המכתבים שזכיתי לקבל מהרבי. המכתב הזה באמת, ביוטט כסלב, תפשין יוטט, בדיוק כבר 9 חודשים נולד בנינו הבכור שיחיה לאורך ימים. זה הסיפור שהיה.
אני אשאל שאלה קצת קשה. אנחנו כבר נמצאים 20 שנה מההסתלקות של הרבי, והאם השאלה שלי, זאת אומרת, אנחנו פנינו אל העתיד, האם חב"ד תישאר ככה לעולם ועד עם תמונות, עם דמותו של הרבי ברקע ללא ממלא מקום בשר ודם?
השאלה יותר קשה ממה שאתה חושב, משום שהשאלה היא, כיוון שהיינו פתוחים עד ג' תמוז תפשין נון ד' שהרבי הביא את הגאולה, יביא לארתנו לקראת המשיח, דבר לא קרה. הציפייה של הרבי למשיח, הרי ציפית לישועה אחד מיסודות היהדות, כי הרמב"ם מונה את זה ב-13 עיקרים, והוא כותב בפירוש, הרמב"ם מלכות מלכים, שמי שאינו מאמין בו במשיח ואינו מחכה לו, כלומר מי שלא מצפה למשיח הזו כופר רחמן אצלן. יהודים חושבים שמספיק שאני מאמין שמשיח יבוא. אז הרבה פעם אמר זה שבדיוק פרשת השבוע, אנחנו פרשת בלק, שזה היה סוג של אמונה של בלק, של בלעם, שהוא אמר הרינו ולא אתה, שורינו ולא קרוב. יש כאלה מאמינים במשיח וזה יהיה אי פעם ומתי שזה יהיה. האמונה הזאת היא אמונה, היא כפירה, כך אומר הרמב״ם, זה כבר אמונה של בלעם. הראינו ולא אתה, שראינו ולא קרוב. אבל יהודי צריך לצפות, ממש לצפות, כמו שאחד מצפה לציפייה דרוכה, למשהו חשוב שצריך לקרות כל רגע. אני יודע איזה דוגמה ניקח ברגע, כיוון שהזכרנו מקודם לידה, כשהאישה נמצאת בחודש התשיעי, ומצפה כל רגע שהילד יוולד, או, כמו שקרה, אומרים ביידיש, אוטוטוט, הנה מיד. זה כך צריך להיות עם העניין של המשיח, ציפייה דרוכה ורצון חזק. כי ברגע שאדם משלים עם המצב הנוכחי של הגלות, בגלל שמסיבות דווקא הוא מסתדר בחיים איזה דרך כלשהי, אז זה סימן שהוא לא יודע מה זה שגלות השכינה, הבעיה הרוחנית של, של עם ישראל ושל העולם כולו בדור הזה. צריך לצפות לעניין הזה של הגאולה, שתהיה גאולת השכינה בראש ובראשונה, זה יהיה גילוי אלוקות, כמו שכתוב במעלה הארץ, זה את השם, עניינים רוחניים לגמרי וכו'. אז צריך להיות ציפייה דרוכה, והרב הוא היה דוגמה והמופת החי, הוא כמונה, בצדיקים גדולים בדורות, דבר שהחפץ חיים היה בשיא של ציפייה לישועה, וצדיקים מחצדי חסידות כמה וכמה, כמו הסיפורים הישמח משה, ועל החוזה מלובלין ואחרים, אבל הרב באמת שפישרינו היה בציפייה דרוכה כזאת, ובאמת אנחנו כולנו איתו ציפינו שהיינו אוטוטוט פתאום כמה העניין הזה, פירוש הדבר שאנחנו לדבוננו, את כאבנו הגדול, אנחנו לא רואים עדיין מה שעלינו לעשות, זה מה שהרב ביקש מאוד, שכל אחד מצידו ישתדל לקרב את הגאולה, כמו שתוספת מעשים טובים, כמו שהרמב"ם אומר, כל מעשה טוב מקרב את הגאולה, כל דבר טוב, ובמיוחד על פי, על פי משיח עצמו אמר לבעל שם טוב, שיפוץ ממנו יותר חוצה להפצת החסידות, להביא אור החסידות למשהו יותר יהודים, כל זה יביא לנו את הגאולה מיד, אז ככה מוודאי שכף, כמו שאמרת לעתיד, העתיד הנכון והקרוב והמזהיר הוא זה שתקף ומיד תהיה הגאולה, הרבה בראשנו.
אני מבין שאתם ערכתם את האגרות קודש של הרבי, את כל הכרכים של האגרות קודש.
לא, לא, אני לא ערכתי את האגרות קודש, האגרות קודש ערך עורך הרב רב שלום דב לוין בארצות הברית, אני, אולי אתה מתכוון לזה, אני תרגמתי מכתבים כלליים של הרבי, בספר איגרות מלך זה נקרא, הרבי כתב, איגרות קודש, קודם כל צריך לדעת, ספר איגרות קודש שיצאו ממנו היום, עד היום 30 כרכים, הוא ספר שמכתבים שהרבי ענה לאנשים שונים, כל מיני שאלות, שאלות בתורה, שאלות בהדרכה, שאלות בהצעה, בקשת תיקונים, בקשת ברכות וכו' וכו'. כמובן זה חלק קטן מתוך הרבה ענה פי עשרה ממה זה הגיע שם לאלפים רבים המכתבים בשלושים הכרחים האלה, והרבה ענה ודאי למאה אלפים מכתבים בטח, אבל זה לא טיפל, אבל הרבה גם כתב מכתבים כלליים לכל עם ישראל לפני כל חג וכו', לפני ראשונה, לפני פסח, הוא כתב את זה ביידיש, ואני זכיתי הרבה טיל עליי לתרגם אותם, ואחר כך נאספו כל המכתבים האלה הכלליים של הרב אל כלל, כלל ישראל, נפתח תמיד אנחנו בני ובנות ישראל בכל אתר ואתר, ותמיד על תוכן החג שעומד לבוא ועבודת השם שנדרשת מאיתנו בכל, זה דברי התעוררות חמים מאוד. תרגמתי את זה לעברית, זכיתי בחלק מהם הרב הגיע ותיקן אותם, וזה קופצו בספר שנקרא אגרות מלך שני כרכים, זה הספר שערכתי אני, ואילו הספר איגרות קודש, כאמור, מישהו אחר, רב שלום דבר לוין, הוא הספרן הראשי של ספריית לובביץ' באמריקה, אצל הרב.
היה תגובה, המכתבים האלה, עד כמה שאני זוכר אותם, הילדות שלי, הם התפרסמו אז בכל העיתונים.
בהחלט, כן.
כן, היו תגובות מהציבור, אפילו גם הלא דתי, על המכתבים האלה?
ודאי, ודאי, היו תגובות מהציבור, יותר שאלות ובקשות וכל, היה פעם סיפור קצת פיקנטי, נאמר. כל מכתב צורות, הרבי צירף, כמו כדרכו בקודש, מתחת למכתב, מראים מקומות ומקורות והערות, בלשונו שלו. זאת אומרת, למשל, צוטט איזה פסוק, הרבי צירף למעלה, בראשית, חב בית וכך הלאה. אם זה זוהר הקודש או משהו כזה, לפעמים זה הערה קטנה או משהו. אז שאלנו את הרבים גם את זה לפרסם, פרסמנו את המכתבים, כמו שאתה אומר, בכל העיתונים, כולל העיתונים החילונים, כמו שזה מופנה על כל אחינו בני ובנות ישראל. אז שאלנו הרבים לפרסם גם עם דעת, הרבים אמר כן. אז היה מאמר באחד העיתונים החילונים, כתב מכתב, רבי, אני לא מבין מה אתה כותב שם למטה, את המכתב עצמו אני מבין, תסביר לי מה אתה רוצה למטה, מה אתה כותב למטה. אבל זה עצמו מורה שזה משהו, ואני חושב שמבחינה פסיכולוגית, אני לא יודע להסביר דברים של הרבי, אז זה מראה לכל אדם קורא, שזה לא סתם משהו מהבטן, אלא משהו ממקורות, ויש להם בסיס, יש להם בסיס ביהדות, בתורה.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואנחנו נחזור להמשיך לשוחח עם הרב טוביה בלוי.